סרט חדש, החייל הנעלם, יוצא, למה אני זה? כן, יוצא, ממש תכף, 14 בנובמבר זה מחר, מחר יוצא לבתי הקולנוע. דני רוזנברג, הבמאי והיוצר שלו, מה העניינים, דני?
שלום, גלית.
שלום, בסדר, מזל טוב על הסרט החדש.
תודה רבה, תודה.
תגיד, איך זה יכול להיות שעשית סרט שקוראים לו החייל הנעלם, וזה על חייל שעורק משדה הקרב בעזה?
ואז חושבים שהוא חטוף.
ומנסה לחזור הביתה וחושבים שהוא חטוף, וזה 24 שעות האלה. איך כאילו זה לא הכל מתכנס מדי, דומה מדי למציאות?
כן, ומתי חשבת לעצמך, האם הסרט הזה בכלל יצא אחרי שכל הדבר הזה קרה?
כן, אז הסרט הוקרן ב-5 באוקטובר באמת בישראל, 23.
מדהים.
ובשביעי באוקטובר אני חשבתי בעצמי שהסרט לא צריך לצאת יותר.
שאתה צריך לגנוז אותו, זה נושא שאתה עוסק בו, גניזת סרטים, כלומר גם בסרט הקודם שלך.
חד משמעית, כי עשיתי את הסרט מותו של הקולנוע ושל אבא שלי כאן, וסגרו את בתי הקולנוע.
דני, תניח לענף. אתה פשוט...
הענף הזה גם ככה נאחז
בקר.
בגללך קוראים? לא, לא, אבל ברצינות, ברגע הזה, אתה לא אומר לעצמך, וואו, זה יותר מדי צירוף מקרים, למרות שלא קרה, כאילו, לא קרה דבר כזה במציאות, אבל הצירוף מקרים הזה הוא לא, לא יודעת, או שאתה מרגיש שאתה משיח, או שאתה מרגיש שאתה הכל נגדך.
אני חושב שגם וגם.
תסמונת כידוע.
משיח בי מזל, לא סתם. אני אגיד לך, האמת היא, קודם כל, בעניין הזה, זה לא שרק אני חשבתי על זה. אני חושב שכולם חוץ מהדרג המדיני הבינו שמשהו רע הולך לקרות. זאת אומרת, התצפיתניות דיברו על זה, האנשים בעוטף דיברו על זה, השמאל דיבר על זה מהצד של הכיבוש וכו', הימין דיבר על זה מהצד של המזוודות דולרים לחמאס.
כן, זה לא פסנתר נופל מהשמיים ועדיין.
לא, זה פסנתר נופל מהלשכה של ביבי.
אוקיי. והסרט יוצא, ועכשיו אנחנו...
אולי רגע... אז בהתחלה חשבנו באמת לגנוז אותו. אבל אז מה שקרה, שלאט לאט, קיבלתי כל מיני סימנים מעידים שנכון להוציא את הסרט. זה התחיל באיזה סטודנט שלי שראה את הסרט בחיפה, והיה במילואים בעזה, וחזר ואמר לי, תשמע, אני שלומי, אני הגיבור של החייל הנעלם, אני מסתובב בתל אביב, ואני פשוט מרגיש שאני הדמות בסרט, אף אחד לא מבין מה עברתי, העיר ממשיכה בשלה, אני בעצמי מנסה להקל את הזוועות שראיתי ואולי שעשיתי, והכל עולם כמנהגו נוהג.
זאת אומרת, הסרט הזה והגיבור, זה בעצם הפוסט-טראומה מדברת?
אני חושב שכן. אני חושב שכן. אתה יודע, אני ראיינתי ותחקרתי הרבה חיילים פוסט-טראומטיים במהלך העבודה לסרט, ואני מניח שיש שם המון אלמנטים. זאת אומרת, הסרט מתחיל באדם שרץ מעזה, והוא למעשה לא מפסיק לרוץ עד סוף הסרט.
למה הוא רץ מעזה? למה הוא עורק? הוא רוצה לחזור הביתה?
זה הלום, לא? זה בעצם, זה ההגדרה.
כפי שאני ראיתי את זה, בדיוק. כפי שאני ראיתי את זה, הוא פועל. הוא כל הזמן פועל, והוא יודע שכשהוא יפסיק לרוץ, הוא יקפא למוות. בהתחלה, הרגליים שלו רצות, והגוף ממש בעקבותיהם, ואז לאט לאט הוא מנסה לייצר לעצמו סיבות. אז בהתחלה זה היה חזרה הביתה, אבל הבית ריק, וההורים שלו לא שם, הוא לא יודע מה קרה להם. ואז יש סיבה חדשה, שזה הבת זוג שלו, שהוא מדמיין אולי שיש לו, והוא חוזר אליה, אבל הדלת נסגרת לו בפנים. וכך, כל הסיבות והצדקות שלו לאט לאט קורסות אחת אחרי השנייה, והוא נשאר לבדו בעיר הזאת שמנסה להקל אותו.
נהג מונית.
עוד הרבה סרטים שהם 24 שעות, עוד הרבה סרטים שהם ככה מקומפרסים, שאתה מרגיש את זה בזמן אמת.
נכון, נכון. וזאת הייתה השראה גם. שיגעון של לילה, לדוגמה.
שיגעון של לילה, כן.
שיגעון, אבל אל תגיד שיגעון של לילה, דני, כי זה הקלישה. אין במאי שלא, או במאית שזה, הם יגידו, השראת, כן. בסדר, אבל זה, אני בטוחה שאתה שואב מאוד מלא מלא דברים. תל אביב?
הייתי צריך להגיד.
מה?
טרקובסקי וזה.
להפך, היית צריך לבוא בהפוך על הפוך ולהגיד, השראה זה חגיגה בסנוקר. דווקא לבוא להם. אבל תגיד רגע, אז יש הרבה צילומים של תל אביב, אני מניחה שתל אביב, רואים אותה הרבה.
כן, כן, צילמנו בצוות קטן.
שאנחנו מדברים מה, על 21, 22?
סוף 22.
סוף 22, אוקיי.
אז צילמנו כל הסרט on location, זאת אומרת, זה ממש בתל אביב, בנחלת בנימין, בתוך מסעדת פרא, על הים, באיכילוב.
יפה? הצטלמה יפה?
יפה ומכוערת כמו שהיא.
כן, אה? הכיעור שלה, יש בו משהו...
הכיעור היפה שלה.
כן, בדיוק, הכיעור היפה שלה.
באמת, צילמנו בכל לוקיישן, חוץ מעזה, שאותה בנינו במחשב, דרך תמונות של מיצוק איתן. ואמרו לנו, הגזמתם, הרסתם יותר מדי.
וואו. טוב, הכל באמת מתכנס.
אני זוכר שב...
אתה בטח, סליחה, רק אתה בטח תחטוף עכשיו גם כשהסרט יצא, לא?
למה?
לא יודעת, כי זה סרט על עזה, אבל זה לא יודעת, לא יגידו שזה...
בגלל שזה סרט על חייל עריק מעזה.
שרוצה להרוק, מה זה להרוק?
כן.
לא יודע. נראה לי שעידו טאקו אי אפשר, אי אפשר...
הוא שחקן כביר, אבל אתה...
אי אפשר להתעלם.
אני רק שואלת אם אתה חושש מזה, אפילו שאתה מרגיש...
מקום לעידו טאקו, שהוא באמת מדהים, הוא פשוט התאחד עם הדמות הזאת.
כן. הוא אדם טוטלי. פעם שיחקתי איתו באיזה סדרה, אני...
באיזה סדרה שיחקת איתו?
בבלק ספייס, הוא היה מאוד מאוד... הוא היה מאוד מאוד אינטואיט, ועמדנו על גשם, והוא בכה, והוא היה זה, ואז עבר ברווז לידינו, ופשוט געגע הכי חזק שאפשר. אני כמובן מתפרק מצחוק, אין מה לעשות, והוא נשאר בדבר. הוא נשאר...
לא צוחק מברווזים.
לא זז, לא זז. תשמע, העניין הזה של לברוח משדה קרב, זה קצת מה שאנחנו עושים כשאנחנו הולכים לקולנוע. אנחנו בורחים משדה הקרב, אנחנו מקבלים איזו חוויה סטרילית יותר, שאנחנו יכולים להתמודד איתה ולהקל אותה. אתה חושב על הקרנות כאלה לחיילים, פצועים, פוסט טראומה, כזה.
זה
אולי,
מעניין אותך לעשות דברים כאלה?
אולי משהו במקום הממוסגר הזה יעזור.
לא, אני חושב שכן. גם מה שקרה בעצם, אז אחרי שגנזנו למעשה את הסרט, אז... בגלל הסטודנט הזה אמרתי, אוקיי, אני אבחן הקרנות קטנות, ולהקרנות האלה בקולנוע יפו, קולנוע קנדה, בירושלים, מקומות יחסית קטנים. והגיעו הרבה חיילים, גם חיילים מילואים, גם אמהות של חיילים. אפילו חייל אחד אמר לי שהוא הגיע ועוד 4 שעות הוא פה צריך לעלות על אוטובוס לעזה. ואמרו, זה מספר את הסיפור שלנו, זה מספר על הפחד. כולם מציגים אותנו כגיבורים, ואף אחד לא מספר שאנחנו מפחדים. אז אני חד בשביל רוצה לעשות הקרנות, וגם אנחנו מתכננים לעשות הקרנות.
מעניין מאוד, תצלם את ההקרנות האלה, לך תדע.
אתם לא יודעת. הרבה זה...
מה?
הרבה הוראות, הרבה מסירות.
לא, אני מכירה את דני, אני מכירה אותו. מה, זה לא רעיון טוב שתצלמו את ההקרנות האלה? לא יודעת.
לא,
זה לא רעיון טוב, הוא אומר.
זה רעיון טוב.
דני, זה רעיון טוב, מה אולי המפגש הזה?
החייל הנעלם, מי מחר בקולנוע?
אלה עשו את הסלילים הכנוזים מכאלה דברים.
אגב, איפה אפשר לראות? באיזה בתי קולנוע?
גם בסינמה סיטי, גם בלב, גם בסינמטק תל אביב.
נהדר, נהדר, נהדר.
היא לראות את זה בקולנוע ולא לחכות לטלוויזיה או לבית, נכון? לא.
נכון, חד משמעית.
מי צילם, אגב?
דוד סולדמאסטר.
כן.
אוקיי, אוהבים.
ענק, מאוד.
החייל הנעלם, מי מחר בבתי הקולנוע, דני רוזנברג, במאי ויוצר הסרט. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.